שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"א במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעמוד א' ברבע התחתון ונלמד עד השורה השלישית בקי"ב עמוד א'. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נלמד על צלייה של שני דברים, אחד מעל השני. בחלק השני נלמד שגם כלים יכולים לבלוע טעם אסור, זה בעצם המקור לזה שצריך להפריד כלים. בחלק השלישי נלמד על נת בר נת, כלומר נותן טעם בר נותן טעם, ובחלק הרביעי נלמד על סכין, מתי מעבירה טעם ומתי לא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, צלייה של שני דברים, אחד מעל השני. זה מובא כאן אגב מה שדיברנו בשיעור הקודם לגבי צליית כבד בשביל להכשיר אותו מאדם. אז אומר רש"י שבזמנם היו צולים בתנור שיש לו צורה של קונוס, כלומר משולש, ולמעלה יש פתח, ושם מכניסים שיפוד כשהוא זקוף, ועל השיפוד הזה אפשר לתקוע כמה חתיכות בשר, וממילא כל מה שנוזל מהחתיכה למעלה נוזל ישר לחתיכה שמתחתיו. ממילא השאלה היא האם מותר לצלות כך כבד מעל בשר או כחל מעל בשר, כשהבעיה היא שהחלב או הדם מהכבד יזלו על הבשר. זה הנושא בסעיף הראשון, ולגבי זה נראה שלוש דעות. דעה ראשונה, אומרת הגמרא, איתמר, בכבד זה מותר, בכחל זה אסור. עוד פעם, בכבד מותר, בכחל אסור. למה? מה ההבדל? אז ההבדל הוא מציאותי. הדם של הכבד אמנם הוא נוזל למטה, אבל הטבע שלו זה לא להיבלע בבשר שמתחתיו כשצולים, אלא הוא מחליק ונוזל ישר לתוך האש. לעומת זאת, החלב שנוזל מהכחל, הטבע שלו זה כן להיבלע בבשר, ולכן זה אסור. אמנם נזכיר שהחלב של הכחל זה רק איסור דרבנן, בכל אופן זה אסור. אז עוד פעם, זו דעה ראשונה, שבכבד זה מותר, בכחל זה אסור. דעה שנייה זה של רב דימי מנהרדה, שהוא אומר בדיוק הפוך, שבכבד אסור ובכחל מותר. מה הסברה? אז כאן הסברה היא לא מציאותית, אלא הלכתית. בכבד, כיוון שמדובר בדם, שזה איסור תורה, מחמירים. בכחל לעומת זאת, שזה רק איסור דרבנן, אז בכמות כזאת אומר הרשב"א שהם לא החמירו. זו דעה שנייה, שבכבד אסור ובכחל מותר. דעה שלישית, אומר מרימר והלכתה, שבאמת אין הבדל בין שני הדברים, ובשניהם, בדיעבד, אנחנו באמת מקילים, כמו הסיבות שאמרנו, אבל לכתחילה בשניהם אסור. אז אלה הדעות, ולסיום הסעיף הזה מסופר שרב אשי ביקר מאוד את הגיס שלו שהיה עושה כבד מעל הבשר לכתחילה, והוא אמר, הרי אמרנו שזה רק בדיעבד ולא לכתחילה. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון. הסעיף השלישי שמתחיל בשורה השלישית בעמוד ב', וזה יהיה מאוד קצר, רק שלוש שורות, אומרת הגמרא, אמרנו עכשיו שאם הכבד למעלה והבשר למטה, לפחות לכתחילה זה אסור. עכשיו מזה אפשר להסיק באופן פשוט שאם הבשר למעלה והכבד למטה, אז אין בזה שום בעיה, כי הדם של הכבד נוזל ישר לאש ולא קשור לבשר שמעליו. עכשיו אומרת הגמרא שגם בזה יש איזושהי מגבלה, כי מה שהם היו עושים זה שבשביל שהם גם ירוויחו את השומן שנוזל, הם רצו לאכול את השומן, אז הם היו שמים למטה צלוחית שתאסוף את השומן. ממילא אומרת הגמרא שאם הוא צולה ביחד כבד ובשר, אז שלא ישים את הצלוחית, כי הרי לתוך הצלוחית ייכנס לא רק השומן אלא גם הדם של הכבד, והרי את הדם אסור לאכול. עכשיו מיד שואלת הגמרא, למה אתה אומר את זה דווקא על כבד? הרי גם הדם של הבשר נוזל למטה, גם הדם של הבשר אסור באכילה. עונה הגמרא שיש הבדל מציאותי בין דם של בשר רגיל לדם של הכבד. דם של בשר הוא כבד יותר מהשומן שנוזל, וממילא יהיה לנו בצלוחית הפרדה ברורה ונוכל לקחת את השומן שהוא למעלה. לעומת זאת, הדם שנוזל מהכבד הוא יותר מפעפע וגם הוא עולה כלפי מעלה, וממילא הוא יהיה מעורבב עם השומן ולכן יהיה אסור לקחת. וזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', עד כאן החלק הראשון של השיעור. הנושא של החלק השני זה בליעה של טעם על ידי כלים. כלומר, עד עכשיו כשדיברנו על תערובות, דיברנו על תערובות של שני מאכלים ואחד מעביר טעם לשני. עכשיו אנחנו לומדים שלא רק מאכל יכול לבלוע ולפלוט טעם, אלא גם כלים. ממילא, אם אני אבשל בסיר בשר, אז הטעם של הבשר נבלע בתוך אותו סיר, ואז אפילו שאני אנקה את הסיר טוב מאוד ואני אחרי זה אבשל בו חלב, אז טעם הבשר שבלוע בתוך הסיר ייפלט החוצה לתוך החלב ויאסור אותו. עכשיו רק בסוגריים נעיר הערה, שזה נכון רק שהטעם שבלוע בכלי לא פגום, אבל אם עבר זמן מסוים, לפי הרבה ראשונים זה 24 שעות, אז גם אם אני אבשל איתו חלב, החלב לא יאסר. זה נקרא טעם פגום. בכל אופן, מעכשיו כשנתייחס לכלי שיש בו טעם, הכוונה היא לטעם שעוד לא עברו עליו 24 שעות. בכל אופן, זאת בליעה ופליטה של כלים, זאת הסיבה באופן כללי שצריך להחזיק שני סטים של כלים, בשרי וחלבי, זה מוסכם לפי כולם ועל זה לא נדבר. מה שכן נדבר זה ששמואל מביא שני מצבים שאפילו שלא מדובר בהם בבישול או בצליה, גם בהם הכלי בולע. מה הם שני המצבים? שחיטה ומליחה. לגבי שחיטה אומר שמואל שבית הבליעה של הבהמה מאוד מתחמם בשחיטה, והחום הזה מספיק גדול בשביל לגרום לזה שהטעם של הדם בשחיטה ייבלע בתוך הסכין. ממילא, כיוון שבסכין עכשיו בלוע טעם של דם, אסור לחתוך עם זה רותח, כי אז הטעם של הדם ייכנס לאותו מאכל. אבל מותר לחתוך אם זה מאכל צונן, כי בצונן הטעם לא עובר. עכשיו בסוגריים רק נוסיף שלוש הערות לגבי הצונן. הערה אחת זה שבחלק הרביעי של השיעור נראה שזה בתנאי שהצונן הוא לא חריף, נדבר על זה אז. הערה שנייה, ונפרש את זה לפי רוב הראשונים בניגוד לרשי, וזה שיש מחלוקת האם לפני שהוא הולך לחתוך צונן, שכאמור אין בזה בעיה, הוא לפחות צריך לנקות את הסכין עם מים, שלא יהיה שאריות דם, או שהוא מספיק שהוא ינקה אותה עם מטלית, ואפילו מים לא צריך. זאת הערה שנייה. הערה שלישית זה שלכאורה קשה, אם אנחנו אומרים שבית הבליה מאוד מתחמם בשחיטה, אז לכאורה כל בהמה תהיה אסורה, כי הרי גם היא תבלה מהטעם של הדם של עצמה, או שהיא תבלה גם מהטעם של הדם בסכין, אלא שמסבירים הראשונים שבזמן השחיטה בית הבליה עסוק בלפלוט את הדם, וממילא הוא לא בולע דם שיאסור אותו. עד כאן המקרה הראשון שרב דיבר עליו שכלי בולע, עכשיו נראה את המקרה השני. המקרה השני זה קערה שמלכו בה את הבשר בשביל להוציא מהבשר את הדם. אומר שמואל שמליחה נחשבת כמו צליה וגם היא מעבירה את הטעם, וממילא הטעם של הדם ייבלה באותה קערה ועכשיו אסור להשתמש בו למאכלים חמים. עכשיו רק נעיר על זה בסוגריים, הערה די דומה להערה השלישית מקודם לגבי הסכין של השחיטה, לכאורה אם כל כלי שלב מולכים את הבשר בולע מהדם, אז אחר כך אי אפשר להשתמש בו עוד פעם למליחה, כי ראוי לפלוט את הדם מהבשר שמלכנו עכשיו לבשר החדש. אלא שגם כאן מסבירים הראשונים בדומה למקודם שתוך כדי המליחה הבשר עסוק בלפלוט את הדם וממילא הוא לא בולע, לכן אין בעיה למלוך עליו, אבל יש בעיה להשתמש בו סתם כך בשביל לאכול דבר חם. בכל אופן זה הדין השני של שמואל, שהכלי שעליו מולכים בולע מהטעם, כי המליחה זה כמו רתיחה. בהמשך אומרת הגמרא שגם רב כהנא מסכים לזה, ועכשיו על הדין הזה יש בגמרא שני דיונים קצרים. דיון אחד זה מה שאמרנו עכשיו, שלפי שמואל מליח זה כמו רותח, כלומר זה מעביר את הטעם כמו צליה. הגמרא מביאה את רבין שאומר שרב יוחנן חלק על זה ואומר שמליח הוא לא כרותח, אבל הבאי דוחה ואומר לא נכון, גם רב יוחנן הסכים שמליח כרותח. הראיה שרב עמי שהוא תלמיד של רב יוחנן ומן סתם הוא פוסק כמותו, כשמלכו לו על כלי חרס בשר, אז הוא אמר לשבור את הכלי, כי הכלי בלה מאדם, כי לדעתו כאמור מליח כן כרותח, וכיוון שאי אפשר להכשיר כלי חרס, אז הוא אמר לשבור. אז הנה אנחנו רואים שגם לפי רבי יוחנן מליח כן כרותח. זה דיון אחד. דיון שני, שמתחיל בערך באמצע עמוד ב', זה שכאמור אמרנו שגם רב כהנא מסכים לזה, וגם רב כהנא אמר עוד משהו, וזה לגבי חיתוך של צנון, אבל כיוון שבחלק ד' של השיעור נדבר על זה בהרחבה, אז נשמור את הנושא הזה לאחר כך, לכן אנחנו קופצים עכשיו בערך מאמצע עמוד ב' ועד השורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', עד כאן החלק השני של השיעור שבו למדנו שגם כלים יכולים לבלוע ולפלוט, ולא רק בבישול או צליה רגילה, אלא גם על ידי שחיטה ועל ידי מליחה. הנושא של החלק השלישי היום זה הנושא של נת בר נת, כלומר נותן טעם בר נותן טעם. מה הכוונה? אז עד עכשיו כשדיברנו על מעבר של טעם, דיברנו על טעם שעבר רק מעבר אחד, ואחר כך הוא כבר הורבב עם הדבר שאותו הוא אוסר. למשל, במקרה של הסכין של השחיטה, הטעם עבר מהדם אל הסכין, זה מעבר אחד, ואחר כך אם חתכתי בו מאכל חם, אז כבר הרבבתי את אותו טעם עם אותו מאכל, וזה אוסר. זו דוגמה אחת, נביא עוד דוגמה שאיתה פתחנו את השיעור, אם בישלתי בסיר בשרי חלב, אז זה גם כן אוסר. למה? כי היה רק מעבר אחד. איך? כשבישלתי באותו סיר בשר, אז הטעם עבר מהבשר אל הסיר, זה מעבר אחד. ואחר כך, כשרבבתי את אותו טעם בשר שבלוע בסיר עם חלב, כלומר בישלתי באותו סיר חלב, אז זה אוסר, כי לפני שהטעם הגיע לאותו תבשיל סופי שלגביו השאלה, הוא עבר לפני זה רק מעבר אחד של טעם, וזה אסור. עכשיו לעומת זאת נדבר על מצבים שלפני שהטעם מגיע לתבשיל הסופי שלגביו השאלה, הוא עבר שני מעברים. למשל, המקרה שהגמרה מביאה זה כמו בדוגמה שעכשיו הבאנו שבישלתי בשר בסיר, אז עכשיו יש מעבר אחד מהבשר אל הסיר, אבל עכשיו בשלב השני עוד לא בישלתי באותו סיר חלב, אלא קודם עשיתי עוד מעבר, כלומר בישלתי באותו סיר משהו פר ולמשל דגים, אז עכשיו הטעם עבר מהסיר אל הדגים, אז בינתיים היו לנו שני מעברים, מהבשר אל הסיר ומהסיר אל הדגים, כשבינתיים שום דבר עוד לא נאסר, ועכשיו אם אני אקח את אותם דגים ויוכל אותם בתוך תבשיל חלבי, בגמרא זה נקרא קוטח, אז הטעם שיש כאן הוא טעם שעבר שני מעברים, זה נקרא נת בר נת. לגבי הטעם הזה יש מחלוקת האם הוא אסור עם חלב. שמואל אומר שהוא מותר, ורב אומר שהוא אסור. עוד פעם, שמואל אומר שהוא מותר, כי הטעם הזה כבר חלש, וזה לא נחשב טעם, רב אומר שהוא אסור. זאת המחלוקת, ונקדים שבסוף הסוגיה הבאה פוסק כמו שמואל שמותר, אבל רוב הדיון יהיה דווקא על רב שאוסר. אז לגבי רב שאוסר, אנחנו נראה עכשיו שלושה דיונים קצרים, כשאפשר לומר ששלושתם קצת מפקפקים על האם באמת רב אסר או לא. הדיון הראשון זה שאומרת הגמרא שבאמת רב בכלל לא אמר שאסור, אלא הוא פסק לגבי מקרה מסוים, ואנשים שראו טעו וחשבו שהוא אסר, אבל האמת היא שאי אפשר ללמוד משם שהוא אסר נת ברנת. למה? כי באותו מקרה שהוא דיבר עליו, ששם הוא אמר שמרגישים מאוד את הטעם של נת ברנת, היה מדובר שם בטעם של משחה מאוד מרירה, ממילא אולי דווקא אותה מרגישים, אבל באוכל רגיל אולי לא מרגישים את הטעם, לכן מכאן אי אפשר ללמוד שרב אוסר, אבל זה לא אומר שרב לא אוסר, זה רק אומר שלא נלמד את זה מכאן, כי כמו שנראה עוד רגע בסיפור הבא, עדיין אנחנו נראה שרב כן אומר שהוא אוסר. הדיון השני, שגם הוא קצת מפקפק על האם רב באמת אוסר, זה סיפור על רבי אלעזר שהוא התארח אצל שמואל, ושמואל הביא לו נת ברנת בתוך הלב, ורבי אלעזר לא רצה לאכול, אז שמואל אמר לו, הרי גם רב, הרב שלך, הוא עצמו אכל. אז רבי אלעזר אמר, מה רב חזר בו? אז הוא הלך לשאול את רב, ורב אמר, מה פתאום? לא היו דברים מעולם. זה הסיפור השני. עכשיו, לכאורה קשה, אם שמואל אמר שהוא אכיל את רב נת ברנת, איך רב אמר שזה לא קרה? אז אמר שדם מסביר ששמואל חשב שרב יודע שזה נת ברנת בשרי עם חלב, ואילו רב לא ידע שזה המקרה, אם הוא היה יודע, הוא באמת לא היה אוכל. זה היה הדיון השני, והדיון השלישי והאחרון לגבי רב, זה לא לגבי רב עצמו, אלא לגבי תלמידים של רב, רב הונה ורב חייא בר אשי, מסופר על אחד מהם שהוא אכל נת ברנת עם חלב, והשני שאל אותו, איך אתה עושה את זה? מה, רב, הרב שלך היה עושה את זה? והוא ענה לו, אתה צודק, רב באמת לא היה עושה את זה, אבל אני סובר כמו שמואל שמותר. אלה שלושת הדיונים לגבי רב שאוסר בנת ברנת, אבל כאמור, הבא אל המסקנה פוסק כמו שמואל שמותר. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי נת ברנת, בזה הגענו לשורה האחרונה לפני סוף עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון לגבי סכין שחתך דבר חריף. את הדיון הזה נחלק לשלושה סעיפים. לפני הסעיף הראשון הקדים, שכשחותכים בסכין דבר חריף, אז הדוחק של הסכין פלוס החריפות גורם לזה שטעם עובר, ממש כמו שחום יכול לגרום או המלאכה יכולה לגרום, אז גם דוחק והחריפות יכולים לגרום לטעם לעבור. זאת הקדמה, אבל זה לא יעזור לנו להבין את הדין הבא שאומר חזקיה בשם הבאי. מה הוא אומר? הוא אומר שאם חתכנו בסכין בשרית צנון, אז הצנון הזה אסור באכילה עם חלב. עכשיו, למה לכאורה הדין הזה לא מובן? כי הרי לכאורה זה נת ברנת, והרי הבאי עצמו פסק שנת ברנת מותר עם חלב, כמו שמואל. למה זה נת ברנת? כי הרי הטעם של הבשר עבר מהבשר אל הסכין, ומהסכין אל הצנון, אז כאמור זה אמור להיות מותר. אז למה הבאי אמר שזה אסור? זאת התמיהה בדברי הבאי. רש"י מציע שני הסברים, באתר נכתוב את שניהם, גם בסוף השיעור בנספח נציין את ההסבר השני, כאן נאמר רק את ההסבר הראשון. רש"י מסביר שכאן הבעיה זה לא הטעם שבלוע בתוך הסכין, כי זה באמת נת ברנת, אלא הבעיה זה שעל הסכין מבחוץ יש שומניות דקה שאפילו ששטפנו היא עדיין נשארת ולא רואים אותה, וכשחותכים עם הסכין דבר חריף, אז הדוחק והחריפות גורמים לאותה שומניות שעל הסכין לא רק ללכלך קצת את הצנון, אלא הטעם של השומניות ממש נבלע בתוך הצנון, וממילא בתוך הצנון עכשיו אין רק טעם שני, כלומר נת ברנת, אלא יש טעם ראשון, כי הוא בלע ישירות מאותה שומניות, וממילא הצנון הזה אסור עם חלב. זה ההסבר הראשון של רש"י, למה הצנון הזה אסור עם חלב, ולא אומרים שזה נת ברנת, כי הוא לא בלע מהטעם שבלוע בתוך הסכין, אלא מהשומניות שעל הסכין מבחוץ. עד כאן הסעיף הראשון לגבי הסכין, וזה בעצם בינתיים קידם אותנו רק שורה אחת, הגענו עכשיו ממש לסוף עמוד ב'. עכשיו, לפני שנמשיך כאן עם דברי הבאי, נדלק חזרה בערך לאמצע עמוד ב' ונראה את הקטע שדילגנו עליו מקודם, זה מאמצע עמוד ב' ועד השורה הרחבה הראשונה בעמוד ב'. שם רב כהנה מדבר בדיוק על אותו מקרה שעכשיו הבאי דיבר עליו, כלומר שהוא חותך עם סכין בשרית צנון. עכשיו, במקום שרב כהנה יאמר כמו הבאי שזה אסור, הוא דווקא אומר שזה מותר עם חלב. למה זה מותר? הרי הרגע הסברנו שיש שומניות על הסכין וזה לא נת ברנת. אז הגמרא מביאה לזה שני הסברים, אחד של הבאיה שנדחה אותו ואחד של רבה. הבאיה, למרות שהוא כאמור בעצמו בסוף העמוד אוסר את הצנון עם חלב, הוא מנסה להסביר את רב כהנה שמתיר, הוא אומר אולי צריך להבדיל בין דבר שבלה איסור, כמו דם, שאז ממילא כל אותו דבר מיד נהיה אסור, לבין צנון שבלה חלב, שכרגע בעצם עוד לא קרה כלום, כי הרי החלב עצמו מותר. אז הוא אומר אולי לפי רב כהנה, כשמאכל בולע דבר של היתר, אז גם אם אחרי זה נאכל את זה עם בשר, זה לא אסור. זה הניסיון של הבאיה, להבדיל בין בליית איסור לבין בליית היתר, אבל רב הדוחה את זה, הוא אומר, מה זה משנה? הרי אחר כך כשהוא אוכל את אותו צנון עם בשר, אז זה הופך לאיסור. מה זה משנה שבהתחלה זה היה יותר? לכן רבה מביא הסבר שני, פשוט, והוא מזכיר לנו שכל הדין של טעם זה רק שבאמת הטעם מורגש. אז רב כהנה בא לחדש שגם כאן בצנון, אפילו שמה שגורם לבליעה של הטעם זה החריפות, עדיין יש את אותו יסוד, וזה שזה רק אסור אם הטעם מורגש. וממילא מה שרב כהנה אמר שהצנון מותר עם חלב, הוא התכוון שקודם כל נבדוק את הצנון ונראה אם יש בו טעם בשר, ואם אין, אז באמת זה מותר עם חלב. זה הסבר של רב, עכשיו בסוגריים, לפי זה צריך להבין את החלק הראשון מהדברים של רב כהנה, שראינו בחלק ב' של השיעור, שאם בישלו בשר בקערה שמלכו בדם, אז הבשר נאסר כי הטעם של הדם נכנס לבשר, לפי זה צריך לומר שגם שם עקרונית אפשר להביא גוי ולבדוק את הבשר, לראות אם יש טעם של דם, ובאמת אם אין טעם של דם, אז באמת זה יהיה מותר, ומה ששם אסרנו זה באמת פשוט כי מדובר שאין גוי שיכול לבדוק. עד כאן הסעיף השני לגבי הסכין, שהעמדנו את האיסור של הצנון רק שלא בדקו לפני שירבבו עם החלב, אבל אם בדקו לפני וראו שאין טעם של בשר, אז זה מותר, זה מה שאומר רב כהנה. וזה הגענו לשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', ועכשיו נחזור לשורה האחרונה ונראה את הסעיף השלישי ובזה נסיים. בסעיף השלישי אנחנו ממשיכים את דברי חזקיה בשם אביי, שכאמור הוא אמר שהצנון אסור כי הצנון חריף, אז עכשיו הוא ממשיך ואומר שזה כאמור דווקא כשהוא חתך דבר חריף, אבל כמובן שאם חתכנו דבר שהוא לא חריף, אז אין בעיה וזה לא נבלע בתוך אותו מאכל, אבל עדיין, כיוון שבכל זאת זה קצת נחלך אותו, אומר אביי שלמשל בקישוט הוא יגרד את זה קצת עם סכין נקייה, ואז הוא יכול לאכול. עכשיו לגבי כשהוא חותך לפת, אביי מחדש עוד יותר ואומר שכאן אפילו לגרד לא צריך. למה לא? אז תראו ראש שמביא הסבר פשוט. אנחנו כאן נלך לפי רשי שהוא מחדש חידוש גדול, והוא אומר שהמתיקות של הלפת מבטלת את הטעם של הבשר. איך? הרי ההנחה היא שאין כאן פי 60 לפת, אלא שמחדש רשי שבשביל לבטל, הרי העיקרון זה לא שצריך פי 60, אלא העיקרון הוא שצריך שהטעם של האיסור, או במקרה שלנו הטעם של הבשר, לא יהיה מורגש בתערובת, וממילא אם יש משהו שהוא מספיק מתוק שבגלל המתיקות שלו לא מרגישים את הטעם של הבשר, גם זה יכול לבטל את הבשר, אפילו שאין בו פי 60. ממילא, לפי זה אומר אביי, אם חותכים בסכין בשרית לפת, אפילו שעל הסכין יש איזושהי שומניות בשרית, ואפילו שהיא באמת התערבב בתוך הלפת, זה לא משנה, כי הלפת מתוקה מספיק בשביל לבטל את אותו טעם שהוא לא יורגש, ולא רק שהלפת עצמה תהיה מותרת אפילו בלי גירוד ובלי הדחה, אלא אפילו יכולה להתיר אם יחתוך אחר כך משהו חריף. למה? כי כאמור, המתיקות ביטלה את הטעם של הבשר, וממילא, גם כשהוא יחתוך משהו חריף, שום דבר לא ייכנס לאותו דבר חריף, כי הטעם של הבשר כבר בוטל על ידי המתיקות. עד כאן הסעיף השלישי לגבי חיתוך בסכין בשרית. בזה הגענו לשורה השלישית בקוף י"ב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. אנחנו נשלים עוד מעט את החזרה על מה שראינו, ואחרי שנשלים, אז כאן נביא עוד שני נספחים. הנספח הראשון זה לגבי הדין של נת ברנת, שכאמור בשיעור למסקנה פסקנו כמו שמואל שנת ברנת מותר עם חלב. על זה נעיר שלוש הערות משוטנשטיין שנוגעות להלכה. הערה אחת זה שלפי הרבה אחרונים, הקולה הזאת זה דווקא כשזה עבר דרך כלי ואז דרך מאכל, ולא רק דרך שני מאכלים. הערה שנייה זה שיש מחלוקת בראשונים וגם בין השלוחן ערוך לרמה, האם הקולה הזאת זה גם כשממש בישלו את הדבר הפר ובתוך הסיר, או רק כשזה רק עלה מתוך הסיר, כלומר זה היה מונח שם, אבל אם זה ממש בושל, אז לא מקלים, כי כל הטעם עבר. השלוחן ערוך מקל בזה, אבל הרמה מחמיר, וזה כמעט מעקר לגמרי את כל הקולה הזאת של נת ברנת. אבל כמו שאמרנו בגוף השיעור, כל זה דווקא כשהטעם טרי, אבל אם עברו 24 שעות, אז אין שום בעיה, כי הטעם פגום. הערה שלישית לגבי נת ברנת זה שמשמע בסוגיה שזה רק בדיעבד, אבל אסור לו לכתחילה לשים דגים בתוך סיר בשרי על מנת לאכול את הדגים אלו עם חלב, אלא זה רק בדיעבד. עד כאן הנספח הראשון לגבי נת ברנת. הנספח השני זה לגבי הסכין שחתכה צנון, שכאמור אביי אמר שהצנון הזה אסור עם חלב, למרות שלכאורה זה רק נת ברנת. אמרנו שרשי מביא שני הסברים. ההסבר הראשון זה שמה שנבלע זה השומן שדבוק לסכין, זה מה שאמרנו בגוף השיעור. עכשיו נאמר את ההסבר השני וגם נאמר למה זה קצת קשה, לכן לא הזכרנו את זה בשיעור עצמו. הסיבה השנייה שרשי אומר יותר מחודשת, והוא אומר החריפות של הצנון לא רק שיש לו כוח להוציא את הטעם שבלוע בתוך הסכין אל הצנון, אלא החריפות עושה את זה בצורה כל כך חזקה שזה אפילו לא נחשב נת ברנת, אלא היא מוציאה את כל הטעם בשיא כוחו אל הצנון, ולכן אסור לאכול את הצנון עם חלב, כי זה לא טעם שנחלש, אלא יש לו כוח כמו של טעם ראשון. אז זאת הסיבה השנייה ברשי, למה הצנון כאן זה לא נת ברנת. מה שקצת קשה לנו עם זה, זה המשך הדברים של הבעיה, שאם הוא חותך לפת לפני שהוא חותך צנון, אז המתיקות של הלפת ממתקת את הבשר, ואז הבשר לא מורגש, ואז ממילא גם כשהוא יחתוך צנון או משהו חריף, זה לא יאסור את הצנון. עכשיו, מילא לפי ההסבר הראשון, שהבעיה שלנו זה הבשר שעל הסכין מבחוץ, אז באמת מובן איך המתיקות של הלפת מגיעה לאותו בשר וממתקת אותו. אבל אם נאמר שהבעיה בסכין זה הטעם של הבשר שבלוע בתוך הסכין, אז איך בכלל הטעם של המתיקות של הלפת מגיעה לשם? הרי המתיקות לא מוציאה את הטעם החוצה, לכן בשיעור עדפנו לפרש שהבעיה כאן זה הטעם של הבשר שעל הסכין מבחוץ.